רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב ומועדים לשמחה למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, י"ט בתשרי תשפ"ד, רביעי לאוקטובר 23. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי מיודענו טכנאי השידור. היום יש לנו בשמחה, אנחנו נארח באולפן את פרופסור גדעון גרייף, היסטוריון תקופת השואה שההיסטוריונים בעולם קוראים לו מר אושוויץ. פרופסור גרייף הוא מומחה לתולדות מחנות הריכוז והשמדה הגרמנים הנאצים, מחברו של ספר הרב מחר בכינו ללא דמעות, ששימש השראה לסרט זוכה האוסקר בנו של שאול, יוצר הסרט התיעודי בכינו בלי דמעות בבימויו של איתי לב, וכתב וערך 19 ספרים שתורגמו ל-14 שפות, כולל לשפה הסינית. ולפני שנצא לדרך, נשמע את מייק בורשטיין בשיר ביידיש שנות ילדות, אשר יכניס אותנו לאווירת מחנה השמדה אושוויץ, אוקטובר 1944.
זקה ונהדרת, כל ימי בזיכרוני נשמרת, את אני אותה זוכר, לבבי עצוב קודר, למה זקנתי כה ממהרת. והנה נגלה לי גם ביתנו, בו ימי אביב זו ילדותנו, גם אריסתי אי שם סוד לוחשת לי דומם, כמו חלום הכל חלף עינינו. Thank you. אמי או זיכרונה יקר לי. רוץ לחדר חיש, קולה אמר לי, כל צביתה שהיא צוותה כה מוכרת לי עתה. אם כי שום סימן כבר לא נשאר לי. ויגלה אלייך כה נחשפתי, לחייך לנשק אהבתי, שתי עינייך שני אורות אל הלב עודן חודרות. את תהי שלי מאז חשבתי, או ילדות זכה ונהדרת, או ילדות ממרחקים זוהרת, שם ביתי הדל ממך, פייגלת גם כן הלכה. מה נותר לי רק זקנה קודרת. נותר לי רק זקנה קודרת.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
שלום לך פרופסור גרייף.
שלום בן.
ספר לנו בבקשה בקצרה, מעבר לנאמר, על מעשיך בהווה כהיסטוריון השואה.
אני ממשיך לתעד וגם לפרסם את עדויותיהם של אנשי הזונדר קומנדו, אותם יהודים שהולצו על ידי הגרמנים לשמש עבדיהם במתקני הרצח של אושוויץ בירקנאו. מדובר על קבוצה שבמשך 5 שנות קיומו של מחנה אושוויץ מנתה למעלה מ-3,400 אסירים. רובם הגדול נידונו למוות ברגע בחירתם, ואך נסו ששרדו עם סיום המלחמה ועם פינוי אושוויץ בין 80 ל-100 מהם. כשהתחלתי את מחקריי ב-1986, עוד היו בחיים 31 בכל רחבי העולם.
לבטח ראיינת אותם?
את כולם, מהראשון עד האחרון. פרסמתי עד עכשיו רק שליש מהעדויות, אני עובד עכשיו על פרסום שני הקבצים הנוספים.
אז תצטרך להאריך ימים כדי לסיים את הכל.
בעזרת השם, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי עוד כמה שנים להשלים את המבצע הזה שהוא חשוב מאוד. והיום אני שמח שהזמנת אותי לדבר על אחת המרידות המפוארות בתולדות השואה, ואפשר להגיד גם בתולדות העם היהודי, מרידה שלא רבים יודעים עליה, ואני מתכוון למרד הזונדר קומנדו שפרץ השבוע ביום שבת, 7 באוקטובר 1944.
לפני 79 שנים.
ממש כך.
ומדוע אתה חושב שהמרידה הזאת היא יותר בגבורה מעבר למרידה של גטו ורשה?
אמר לך, תחשוב, אנחנו מדברים על אושוויץ, זה לא מקום רגיל שאפשר לתכנן בו משהו, איזה מבצע צבאי, בתנאים כמעט אפסיים, בלי שום סיכויים, הגרמנים, החזקים, המחומשים, מול קבוצה קטנה מאוד של יהודים, מושפלים, רעבים. אני חושב שזה ממש בחזקת נס שמרד הזונדר קומנדו מתוכנן וגם מבוצע בחודש אוקטובר 44, ולא רק שהוא מבוצע, אלא שנגרמים למחנה נזקים, משרפה מספר 4 יוצאת מכלל פעולה, 3 אנשי אס-אס נהרגים, אחרים נפצעים בדרגות שונות של חומרה. זה הישג אדיר שאי אפשר להגזים בחשיבותו.
נזכיר למאזינים שאוקטובר 44 זה כ3.5 חודשים קודם השחרור.
ממש הסוף, כמעט סוף השואה, כמעט סוף מלחמת העולם השנייה, כמעט ברגע האחרון. ולכן למרד הזה יש חשיבות אדירה, ואני שמח שיש לי הזדמנות היום קצת לדבר עליו.
ומדוע הוא לא פרץ קודם?
שוב, אנחנו נמצאים במקום הנורא ביותר, בתחתית התחתיות, בשאול של השאולים באושוויץ. שם לא ניתן לתכנן שום דבר. אגב, המרד פורץ אחרי 5 ניסיונות נפל. הוא אמור היה באמת להתבצע כמה חודשים קודם לכן. אבל רק לשם דוגמה, כיוון שאתה שואל, המפקד המיועד של המרד, האוברקאפו יעקב קמינסקי נורא ונרצח על ידי מפקד המשרפות, איש האס-אס אוטו מול, בחמישה באוגוסט 44, כלומר חודשיים לפני פרוץ המרד, כאשר מול חשד בקמינסקי שהוא שותף לתכנון המרד, כך שכל פעם היו קשיים חדשים, ושוב אני אומר, אך נסו שהמרד בכל זאת פורץ ביום שבת השבעה באוקטובר, וכך בהיסטוריה של אושוויץ נרשמו היהודים לא רק כקורבנות, כאפר, אלא גם כלוחמים, ואני חושב שזו הייתה משאלת ליבם, להירשם בהיסטוריה של אושוויץ כלוחמים, ולא רק כקורבנות.
בארכיונים הגרמניים, המרד הזה מקבל תהודה?
אם אתה מדבר על ארכיונים בני הזמן, התשובה היא ממש לא. אני אתן לך דוגמה. אני עליתי על מסמך אחד בארכיון מוזיאון אושוויץ, שנושא את התאריך 12 באוקטובר 1944, חמישה ימים אחרי המרד, ובמסמך הזה שלושת אנשי אס-אס שהזכרתי שנהרגו במרד, נזכרים בשמם, אבל לא כתוב באילו נסיבות. סתם אנשי אס-אס לא הלכו באושוויץ ונפלו ומתו.
אז הגרמנים לא רואים את זה כמרד.
הגרמנים ממש נבוך. ראה, אנחנו אחרי מרד גטו ורשה, אנחנו אחרי המרד בטרבלינקה, שנה קודם לכן.
וסוביבור?
אחרי המרד בסוביבור, ב-43. רק עוד זה היה חסר להם, עוד מרד של היהודים הארורים. זה היה too much, יותר מדי. ולכן הם ממש מחקו את המרד הזה, והמסמך שאני מדבר עליו ומסמכים אחרים, ממש לא מזכירים את המרד, אפילו לא בחצי מילה. כאילו הוא לא היה קיים.
אז אומר לך את האמת, שאתה הפנית את תשומת ליבי לתת במה למרד, רק עכשיו אני מבין את החשיבות. שהם הסתירו את הסיפור.
בוודאי, הם התביישו, הם נבוכו. גרמניה האדירה מול כמה עשרות יהודים ארורים, והמרד הוא סיפור של הצלחה, מכל כיוון שלא תסתכל עליו.
פרופסור גרייף, מהי אותה פלוגת אסירים שנקראת הזונדר קומנדו?
בכל אחד מששת מחנות ההשמדה, גרמנים ממנים או בוחרים יהודים שיבצעו עבורם את המלאכות הבזויות והמשפילות ביותר, לפנות את הגופות מתאי הגז, לשרוף את הגופות, לעקור את שיני הזהב, לגזור את שיער הנשים. הם לא רצו לעסוק, לא רצו ללכלך את הידיים.
לפזר את האפר.
באמת העבודות הכי משפילות. הרי היו להם גם אסירים בני לאומים אחרים, או הם בעצמם יכלו לעשות את זה, אבל לא. דווקא יהודים, ואני במקום הזה בדיוק מתחבר לפרימו לוי, הסופר הדגול, ניצול אושוויץ, זה ליטורינו שבאיטליה, והוא קובע, ואני מסכים לכל מילה, שהקמת הזונדר קומנדו צריכה לחשב לפשע הדמוני, המפלצתי והסתני ביותר של הגרמנים. למנות דווקא יהודים, לבחור דווקא יהודים, לעבוד במקום שבו רוצחים יהודים. צריך באמת ראש גרמני כדי לחשוב בכלל על אופציה כזאת.
זכורים לי עדויות של הזונדר קומנדו שהם הכירו את האנשים שהביאו אותם למצרפות.
בוודאי,
הם
לפעמים.
הם היו בני משפחה, חברים,
הם זיהו,
מהבית, מהמשפחה, מהעיר.
יש אפילו עדות מפורסמת שמפקד המחנה, רודולף הס, בזיכרונותיו, שאותם הוא כתב בכלא, בשבטו, בחקותו למשפט שהתפתח בקרקוב ב-47, והוא מתאר שם סצנה קורעת לב, שאיש זונדר, הוא ראה את זה הכל מבחוץ, איש זונדר קומנדו מזהה על רצפת הגז את גופת אשתו, והוא צריך לקחת ולהשליך אותה לתנור, ואין לו אפילו זמן לומר קדיש עליה, כי אם הוא יתעכב שנייה, מיד המגלב של איש האס-אס ינחת עליו, ייתן לו מכות רצח.
אז מה הייתה תפקידם של הזונדר קומנדו?
היו להם מספר תפקידים מהתחנה הראשונה עד השישית והאחרונה. הם קידמו את פני היהודים בהגיעם לעולם המלתחה.
שם כאשר בעצם הם ערומים.
שם הם נאלצו לפשוט את בגדיהם. כן. התחמקו משאלות כי הם לא רצו לשקר ליהודים וגם לא רצו לקלקל להם את רגעי חייהם האחרונים. זאת אומרת, הם עצמם החליטו שהם נמנעים מלספר את האמת. אחרי שהיהודים נכנסו לתא הגז, שם הם נרצחו על ידי הגרמנים, חייבים להדגיש שזה תמיד הגרמנים הם הרוצחים, לא היהודים. אנשי הזונדר קומנדו לא רצחו אפילו יהודי אחד. אחרי הרצח הם מוציאים את הגופות מתאי הגז, מביאים אותן דרך מעלית קטנה אל קומת הכבשנים, שם הם עוקרים קודם כל את שיני הזהב, מוציאים את דברי הערך, גוזזים את שיער הנשים, משליחים את הגופות לתנור, אחר כך נוטלים את האפר, קודשים את העצמות הדק, ובשלב השישי והאחרון נוטלים את האפר ומשליחים אותו לנהר הסמוך, לויסלה ולסוע, כדי שלעולם דבר הפשע הזה לא יוודא, כי הגרמנים
בטרבלינקה הביאו את זה לנחל הבוג.
נכון. באושוויץ כמו בכל המחנות, מצד אחד קיימת הלהיטות של הגרמנים לרצוח מה שיותר יהודים, אתה ואני לא היינו אמורים להיות כאן עכשיו באולפן של רדיו סול, ממש לא, אבל מצד שני גם התחושה שכדאי ורצוי להיפטר מכל הראיות, ולכן הם עושים, במקביל לתשוקת הרצח, יש גם תשוקה של תשטוש הראיות, שלעולם לא יוודע דבר הפשע הענקי שהם עשו במחנות ההשמדה, ובוודאי לא באושוויץ.
ומהו הרקע לפרוץ המרד באוקטובר 44? מה היה הרקע?
מה שגרם לאנשי הזונדרקומנדו להחליט שזהו, זה אי אפשר להמשיך יותר, הוא הידיעה שהגיעה להם, שיהודי הונגריה בהמוניהם עומדים להישלח גם הם. אל תשכח, זה כבר כמעט הסוף. כמעט סוף המלחמה, סוף השואה, סוף אושוויץ. הם מקבלים ידיעה מוסמכת שהגרמנים עומדים לשלוח לאושוויץ 800 אלף מיהודי הונגריה, הקהילה היהודית האחרונה שעודנה בחיים. ואז הם מחליטים, לא נעשה זאת. יש ציטוט מעניין במגילות של אושוויץ, אותם כתבים שהם עצמם כתבו בזמן אמת, ויש שם משפט שאני רוצה לצטט. ידינו לא תיגנה, לא תשפוכנה את הדם הזה. כלומר, הם הגישו שהם לא יכולים יותר לשמש עבדים, ולכן זה הזמן, אם בכלל, עכשיו הזמן לפתוח במרד, כדי שהפשע הזה לא יחול גם על יהודי הונגריה.
אתה יודע, פרופסור גרייף, שאתה כרגע ציטטת את הציטוט בעצם מהתורה, ידינו לא שפכה את הדם. זה היה נושא עגלה ערופה. אבל נחזור רגע
אני רוצה בהקשר זה לומר לך, אל נשכח שבזונדר קומנדו היו הרבה מאוד יהודים דתיים ואפילו חרדים, וזה ממש סותר את כל האימת שיש לנו היום של יהודים חרדים שהם לא פרקטיים, שהם לא מעשיים. לא רק שהיו שם יהודים חרדים, הם גם היו בין מתכנני המרד ובין הלוחמים הקרביים. זאת אומרת, יהודים חרדים, לא כג'ובניקים, כלוחמים אקטיביים שנפלו. רוב היהודים שלחמו במרד הזונדרקומנדו נפלו, מספר הניצולים הוא זעום מאוד.
אז מה הם המקורות ההיסטוריים מהם אנחנו יכולים ללמוד על המרד, תכנונו וביצועו?
זאת שאלה חשובה מאוד. יש לנו שני מקורות עיקריים. קודם כל, אותן מגילות אושוויץ שהזכרתי, שהן רשימות היסטוריות שאנשי הזונדרקומנדו עצמם כתבו בזמן אמת, מה שהופך את המקור הזה למאוד אותנטי, תוך סיכון נפשם על עטיפות של שקי מלט, לא היו להם דפים 80 גרם ולא הייתים כדורים, באמת תוך סכנת נפשות, והעדויות שאני גביתי החל מ-1986.
מאנשי הזונדר קומנדו עצמו.
כן.
שחלק קטן, דקה או שתיים, אנחנו נראה היום בשידור.
נכון, מתוך הסרט שהפקתי יחד עם איתי לב, סרט שהוא כאן לראשונה בערוץ, בתאגיד השידור 11 ביום השואה לפני שנתיים. הסרט נקרא כשם ספרי בחינו בלי דמעות, ובו אני מראיין שבעה מאנשי הזונדר קומנדו הישראלים, שאותם הספקתי עוד לקחת איתי בספטמבר 93, היום אנחנו חיים בעולם שאין בו אפילו ניצול אחד מקרב אנשי הזונדרקומנדו. אז תודה לאל, הספקנו עוד לצלם אותם, לתעד אותם, והסרט...
מה היה גילם הממוצע? או שזה לא...
בזונדרקומנדו היו...
היו גם צעירים?
היו גם בחורים בני 15.5, או שאור רוזנבלום למשל, עליו השלום, הגיע לזונדרקומנדו, הוא נבחר ביותו בן 15.5, והמבוגר ביותר היה בן 43. כלומר, גם צעירים מאוד וגם גברים... די צעיר.
ומה היה אורך זמנם בחוליה הזאת?
אני נשאל הרבה, זו שאלה שאני נשאל הרבה. התשובה הכי מדויקת שאני יכול לתת לך, משעה עד שנתיים וחצי. למה אני מתכוון? אני אקח את עצמי כדוגמה, נכון? נבחרתי לפני שעה באפל המיוחד, במסדר המיוחד, להיות איש זונדר קומנדו, הובאתי אחר כבוד לצריף המבודד, שם הם שכנו, עובר איזה איש אס-אס, אני לא מוצא חן בעיניו מסיבה כזאת או אחרת, לוקח את האקדח, בלי הרבה מחשבות, יורה בי, גמרתי את הקריירה, אחרי שעה. והיו אנשי זונדר קומנדו, לא תאמין, שהחזיקו שם מעמד שנתיים וחצי בגיהנום הזה. היית מאמין, אני הייתי מתאבד אחרי דקה.
במצדי המוות.
שנתיים וחצי בגיהנום הזה, אני לא מבין איך זה אפשרי.
במצדי המוות, היו גם אנשי זונדר קומנדו שיתנו?
כל אלה שעדיין היו בחיים, נכון. כן, בין 80 ל-100. עכשיו תשאל איך כולם שרדו, כולם, בלי יוצא מן הכלל, מסיבה פשוטה. כי הזונדר קומנדו, בניגוד לכל שאר האסירים באושוויץ, זכו לתנאים מפליגים. מזון בלי הגבלה. אלכוהול, משקאות בלי הגבלה. אז מצד אחד הם חיים ממש חיי מותרות, חיי לוקסוס, שכל אסיר אחר היה יכול רק לחלום עליהם, אבל מצד שני כל אחד ואחד מהם יודע שהוא חי על זמן שאול. היום אחרי הצהריים, מחר בבוקר, בשבוע הבא יכולים לקחת אותי, וגמרתי את הקריירה. זאת אומרת, מצד אחד חיים מאוד נוחים בהשוואה לשאר האסירים, אבל תוך ידיעה ברורה שכל רגע, כל הסיפור הזה יכול להיגמר.
תבהיר רגע למאזינים, אתה אמרת שהם קיבלו אלכוהול, שלא יבינו המאזינים את הלא נכון. הם קיבלו את האלכוהול כדי לטשטש להם קצת את ההבנה מה הם עושים.
גם, וגם משום שלגרמנים בעצם לא היה אכפת, הרי ממילא כולם אמורים להירצח ביום מן הימים. מה אכפת לנו? שישתו ויזללו ויוכלו. זה מעין אתנן כזה.
אבל זה אותו דבר עשו עם האיינזץ קרופן
ובגרמנים. נכון, בשטחי ברית המועצות.
נתנו להם לשתות כדי ש...
כן, יש הרבה דמיון בין הדברים.
שיודע, יש הרבה בדבר הזה.
אני לא חושב שכולם שתו, כי כפי שאמרתי, היו שם הרבה יהודים דתיים.
מה היו הישגיו של המרד של הזונדרקומנדו באוקטובר?
אני חושב שלפי כל קנה מידה שהוא המרד היה סיפור הצלחה, והייתי אומר שאנחנו צריכים לכתוב אותו באותיות של זהב בספר הגבורה היהודית. בניין משרפה 4, או נשרף או פוצץ, אנחנו לא יודעים עד היום בדיוק, אין לנו מספיק ראיות. 3 אנשי אס-אס נהרגו, תגיד זה לא הרבה, אבל זה גם משהו. כמה עשרות נפצעו בדרגות כאלה ואחרות של חומרה. נסע ניסיון להימלט, הוא נכשל. לא היה סיכוי מלכתחילה. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב, הכי משמעותי, הוא שהמרד בכלל יתקיים. תחשוב על איזה מקום אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אושוויץ, המקום הכי היום בעולם, ויהודים ארורים, איזה חוצפה יש להם, לתכנן מרד, לבצע מרד, איפה נשמע דבר כזה?
אז מה קרה עם הגופות מהשביעי לאוקטובר 44 ועד ל-29 לינואר 45 שאושוויץ שוחררה, המצרפות המשיכו לעבוד?
שאלה מצוינת. בשביל זה השאירו בחיים את אותם 80 עד 100, אחרת היו רוצחים אותם גם. מיד לאחר המרד נעשתה פעולת עונשין. כי במרד לא כל אנשי הזונדרקומנדו, מכל מיני סיבות, אין לנו מספיק זמן לדבר על זה, השתתפו. רק מחציתם, באותה תקופה, הזונדרקומנדו מנה כ-1,000 איש. תחשוב על מפעל שיש בו 1,000 פועלים. זה מפעל ענק. רק מחציתם השתתפו, ומיד לאחר המרד הגרמנים רוצחים כמה מאות בתור עונש, ואז הם משאירים קבוצה של 80 עד 100, כדי קודם כל לשרוף את גופות הנהרגים במרד, בערך 500, וכל מי שימות עד השחרור, ובסוף גם אלה אמורים היו להרצח. אבל פה העניינים התחילו להשתבש, והגרמנים כבר היו יותר עסוקים באיך לא ליפול בשבי של הרוסים. זה בשבילם היה
הסיוט. הצעדות
התחילו הצעדות, ואנשי הזונדרקומנדו התערבבו, ומכיוון שבצבם הגופני היה לילה או לילה, כולם הגיעו לקו הסיום, איש מהם לא נהרג בזמן צעדות המוות, וכולם ראו את יום השחרור. כל אלה שעוד היו בחיים.
הם היו... אפשר לומר שהם קיבלו, הם נכשלו בדבר הזה? קיבלו אקסטרה כוח כדי לעבור את הכל?
אתה מדבר על הגרמנים או על אנשי הזונדרקומנדו? אנשי הזונדרקומנדו ששרדו, אני חושב, הם גיבורים. הם לעבור גיהנום כזה, אני לא הייתי מסוגל. דקה לא הייתי מסוגל לעבוד שם. הייתי הולך לגדר והייתי מסיים את היסורים. אני חושב שהם באמת גיבורים, ולהישאר נורמליים, אתה יודע, להקים משפחות. כולם הקימו משפחות, יש להם ילדים שאת רובם אני מכיר, כבר דור שני, שלישי, רביעי, ואני רוצה אולי באמת לומר דבר שאני הכי גאה עליו. הרבה מאוד שנים התדמית שלהם, האימץ שלהם, היה גרוע מאוד. מה לא שמעתי עליהם? משתפי פעולה, בוגדים, רוצחים קראו להם, הם לא רצחו אפילו רבע יהודי. ועודות למחקרים...
ראו בהם כקאפו?
כן.
ראו בהם כקאפו?
כן, חד משמעית. יש לזה סיבות, אבל אין לנו כרגע זמן, השעון מתקדם בצעדי ענק. והודות לספרים שלי ולמחקרים שלי, לא תשמע את זה היום. האימג' שלהם הוא שונה מכל בחינה שהיא, וגם משפט אחד שטבעתי מקובל היום, אני קורא להם האומללים שבאומללים, והרבים מצטטים את המשפט הזה. כלומר, התדמית שלהם, מהיום שהתחלתי, 1986 ועד היום, אף אחד לא תשמע, לא בוגדים, לא רוצחים, לא משתפי פעולה. התדמית השתנתה מן הקצה אל הקצה.
ומה לדעתך עלינו ללמוד מהמרד? ומה הם לקחי המרד שאנחנו יכולים להציג מהם מסקנות חיוביות?
הייתי אומר, לעולם לא להתייאש. אם יהודים באושוויץ לא התייאשו, אז מה, אנחנו נתייאש? אני רוצה בהקשר הזה לצטט משפט של ניצולת.
אתה מקשר את זה למהפכה?
אני לא מדבר על עניינים פוליטיים. לא תוציא ממני.
אז לא להתייאש.
לעולם לא להתייאש. ואני רוצה לצרף לזה עוד משפט שאמרה לניצולת אושוויץ רות אליאז, שהייתי מיודד איתה. יש לי דקה לספר את הסיפור ברור, הקטן בבקשה. הזה. אחרי המלחמה, אחרי שניצלה מטרזינשטט ואושוויץ, היא הרגישה דיכאון, דכדוך, היא הלכה לפסיכולוג או פסיכיאטר, ותוך כדי שיחה הוא מוציא, הוא פותח את המגירה משולחן הכתיבה שלו, מוציא כבל גדול ואומר לה, רות, יש לך עכשיו שתי אופציות, או ללכת לעץ הסמוך ולתלות את עצמך, או לפתוח דף חדש. אז היא אומרת לי, גדעון, בחרתי באופציה השנייה.
יפה.
אז אני, זה המוטו גם שלי, והיא תמיד אמרה בגרמנית, קופ הוך, הרם הראש, לעולם לא להתייאש. אם יהודים באושוויץ לא התייאשו, אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס הזה.
ותספר לנו בקצרה, מה השוני בין המרד של הזונדרקומנדו, סוביבור, בסוביבור, בטרבלינקה ובאושוויץ.
יש שוני בקצרה. עצום, עצום. ראה, כשהיהודים בטרבלינקה ובסוביבור מורדים, עדיין יש מיליוני יהודים בחיים, והכוונה הייתה לשבש את מכונת המוות, להפסיק שבתי החרושת האלה יפסיקו את פעולתם הרצחנית. כשמרד הזונדרקומנדו באושוויץ פורץ באוקטובר 44, כבר אין את מי לרצוח, רוב היהודים באירופה כבר לא חיים, יש קצת יהודים.
400 אלף יהודי הונגריה ממשיכים להגיע.
כשהמרד פורץ הם כבר לא בחיים. זה כבר אחרי. רצח יהודי הונגריה הסתיים.
התחיל במרץ. התחיל במרץ 44, ב-14.
הם כבר לא חיים, רובם ככולם. יש קצת 70 אלף יהודים בגטו לודז', יש קצת בטרזינשטט, אבל הרוב המכריע, החלק הארי של יהודי אירופה, אינם בחיים. זאת אומרת, מרד הזונדרקומנדו לא נועד כדי להפסיק את מכונת הרצח, הוא נועד, היו לו סיבות אחרות, כמו למשל להציל את כבוד העם היהודי, כדי שבהיסטוריה של אושוויץ, וזה באמת קרה, יהיה כתוב שהיהודים לא רק הלכו כצון לטבח, ולא רק נרצחו בהמוניהם, אלא גם לחמו עם נשק ביד, מה שבאמת היה, ולנקום בגרמנים, ולגרום נזק, ואלה הן מטרות לגיטימיות לגמרי. המטרות של מורדי טרבלינקה וסוביבור היו שונות לגמרי, להפסיק את הפתרון הסופי, ואפשר להגיד שבמידה רבה הם הצליחו. בכלל, כל המרידות של היהודים, בין בגטאות ובין במחנות, לדעתי סיפור של הצלחה, לאור הנסיבות הבלתי אפשריות, ואנחנו צריכים באמת להצדיע ליהודים הגיבורים האלה.
מה היית רוצה, פרופסור גרייף, שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
שיזכרו מצד אחד את הסבל של היהודים בשואה, אבל גם את הניסיונות להילחם בגרמנים, ניסיונות שלא פסקו מהרגע הראשון עד האחרון. המשפט כצון הטבח באמת לא מאפיין את התנהגות היהודים. אם זה היה נכון, לא הייתה לנו ברירה אלא להודות בכך. אבל זה לא היה, זה ממש לא היה. היהודים נלחמו בכל מקום שזה היה אפשרי.
ולפני שנסיים, אנחנו נראה דקה או שתיים מהסרט שאתה ערכת, יחד עם הזונדרקומנדו שהיו עוד בחיים. בבימויו של ניתאי לב. ואנחנו נצפה בו דקה אחת או שתיים.
אנחנו רואים כאן את אחים דרגו, מדברים על המרד.
אנחנו באוניון, בחורות יהודיות. כן, רוז'ה רבוטה, והם מה שתלו אותם. אבל הם מביאו אותם, איך הם מביאו אותו? הם מביאו בתפר של השמלות.
את מי אתה מראיין?
את האחים שלמה ואברהם דרגון שהיו לוחמים במרד.
אסור להגיד לאף אחד.
אתה ידעת שהרימונים האלה מיועדים למרד?
כן, כן, אז זה היה מורגן ביחד עם כל המחנה, לא רק הזון בקומנד.
היה קפיטן רוסי שנפל בשבי.
אליעזר איינשמיט שהכין את הרימונים.
תודה לך על עבודת הקודש, פרופסור גרייף, שאתה עושה בכדי שלא נשכח את ההיסטוריה האומללה של העם היהודי בימי החשוכים של ששת שנות מלחמת העולם השנייה. אני משוכנע שאתה תמשיך בעבודתך הנאמנה בכדי להעלות את כל הסיפור, את הסיפור המלא של הזונדרקומנדו באושוויץ ובמקומות אחרים. תודה רבה לך, פרופסור גרייף, ואנחנו מאוד נשמח לארח אותך שוב.
תודה רבה לך, ונהניתי להיות אצלך.
תודה לך.
תודה.
ולאחר כדרות שנות השואה, נשמע שיר מרענן לשמחת תורה, שיכניס אותנו לשיחה הבאה.
ריבן טריקות? כל החיים אתה חייב להתנסה עליי, אה?
לא תיקח פוטטו?
נעלה לשידור את פרופסור מנחם לוברבוים, איש ירושלים ופרופסור לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב. פרופסור מנחם לוברבוים, אתה איתנו?
כן, שומע?
כן, אני שומע אותך טוב, אולי תרים קצת את קולך, כדי שהמאזינים שלנו גם ישמעו אותך. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, אנחנו שמחים לארח אותך איתנו. תספר לנו בבקשה, פרופסור לוברבוים, בקצרה על פועלך בימים הלא פשוטים, אותם אנו חווים כיום.
כן, אני לא שמעתי אותך, סליחה, תמשיך.
אז שוב. אני אחזור עוד פעם על השאלה. ספר לנו בבקשה, פרופסור לוברבוים, למאזינים בקצרה, על פועלך בימים האלה, הלא פשוטים, אותם אנו חווים כיום.
בימים האלה, בימים כתיקונם, היית מוצא אותי הרבה ברחוב בהפגנות ובמחאות, אבל בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, אנחנו, זוגתי ואני, עסוקים מאוד בטיפול בהורים מבוגרים ושזכו לאריכות ימים, וזה ממלא את זמננו באופן כזה שצרכי ציבור צריכים לשים אותם כרגע במגירה.
אז אנחנו גם משתתפים באיחולי אריכות ימים בבריאות ונצא לדרך. מה מסמלים ארבעת המינים בימי בית המקדש ובימינו אנו?
תראה, אני חושב שכל המערכת הריטואלים, העבודות והסמלים של חג הסוכות קשורים וסובבים סביב גשם. וכשאנחנו מבינים את המבנה הכללי, כמעט אפשר להגיד את ה... על מה חג הסוכות, אז אנחנו מקבלים תמונה הרבה יותר ברורה על איך כל אלו מתלכדים לכדי תמונה אחת. ואני אסביר בקצרה, בעצם יש לנו שני גושים של חגים בעולם היהודי המקראי. יש לנו את חגי האביב, שהם קשורים בעצם ביבול החקלאי, מפסח ועד העצרת, כלומר עד... עד שבועות, שסובבים סביב שאלת הקמה והשידפון, ויש לנו את חגי הגשם. חגי הגשם הם חגי תשרי, שמתחילים בעצם בראש השנה ומסתיימים בהושענא רבה ושמחת תורה. למה? למה זה במרכז? מה מטריד אותנו? מה קושר את הכל יחד? אני חושב שכשאנחנו... רואים, אני איש ירושלים, וכשאנחנו רואים שירושלים בעצם, איפה נמצא המקדש בירושלים? המקדש יושב על קו פרשת המים. מערבה בערי יהודה, העננים מגיעים מהים, והגשם יורד בעצם עד הרכס של בית וגן היום, אורה, בעצם עד ירושלים עצמה, ממזרח לירושלים, בקו שנופל 1,100 מטר עד לים המלח, מדבר. הדבר הזה מסביר לנו שבעצם השאלה של גשם או לא, היא השאלה של חיים ומוות. והיא השאלה שעליה סובבים החגים האלה. כל זה, לכן תחושת הדין הקשה שאיתה אנחנו מתחילים, ועוברים מדין לחג שבעצם חוגג את הגשם העתידי.
אתה מתכוון לתפילה לחיים ולא למוות?
זה אנחנו אומרים...
בתפילת הגשם.
גם בתפילת הגשם, אנחנו אומרים זה גם באונתני תוקף.
נכון.
זה בעצם כל החודש הוא בנוי סביב זה. ולכן יום כיפור בתורה, יום כיפור כשאתה מסתכל בפרשת אחרי מות, הוא בעצם המערכת העבודות של טיהור המקדש, וכמעט אפשר להגיד של מה שהיה נקרא פעם בלשון מחשבים, ריבוט. כלומר, מפעילים מחדש את המקדש. ביום כיפור יש מצווה לעשות את הפולחן הזה, שאפשר לעשות אותו גם בזמנים אחרים, אבל ביום כיפור זה הכרחי, וזה החג שמעמיד את השאלה בצורה הברורה ביותר של האם מי יחיה ומי ימות. וזה בלב החגים האלה, שמתחילים בתחושת הדין, אבל הם מגיעים לתקווה הגדולה בחג הסוכות, שבאמת תפילותינו נתקבלו ויהיה גשם. ולא נמות.
לזה התכוונו חז"ל באומרם, שמסוכות עד שמחת תורה ישראל נידונים על המים, ואוצרך הטוב לנו תפתח להשביע מים נפש שוקקה.
לגמרי, לגמרי. למעשה, החגים האלה הולכים מהקוסמוס בראש השנה, ולאט לאט מתחדדים דרך יום הכיפורים למרכז של הנושא עצמו. זה הנושא של הגשם והנושא של המים.
איך מתייחס הזוהר לחגי סוכות ושמחת תורה?
כל הקורפוס הקנוני היהודי מסתובב סביב הדבר הזה. הכל מסתובב סביב הדבר הזה. עכשיו, יושב גם עוד דבר, שהוא דבר מרתק בפני עצמו, וזה שאנחנו באמת מתחילים אחרי שמחת תורה, ואחרי חג הסוכות, אנחנו מתחילים בפרשת בראשית. מתחילים עוד פעם מההתחלה. וזה מסמל לנו את הקצב השנתי של קהילת תורה, קהילה שקושרת ואורגת את החיים שלה כקהילת תורה, בתוך פעמי הזמן המאוד מאוד ריאליים של החיים בארץ ישראל והחיים והמוות. זה הכל קשור אחד בשני, אבל בקומות שונות.
זה מעגל אחד שכל הזמן מסתובב?
כל הזמן מסתובב. זה כל הזמן, הזמן הוא מעגלי. זה מתחיל בששת ימי בראשית, תחשוב. בעצם, על מה סיפור הבריאה? סיפור הבריאה הוא לא באמת מתמקד בבריאה כשלעצמה. הוא מתמקד בדבר אחר. הוא מתמקד בשבוע. השבוע הרי הוא לא זמן טבעי. להבדיל שנת החמה, שנת הלבנה, החודשים, השבוע הוא לא זמן טבעי. ולמעשה מה שמתכונן לנו בפרשת בראשית, זה השבוע של שבעה ימים, ומסדר לנו מחדש את כל הזמן. וזה זמן מעגלי.
מעגלי. אנחנו מתקרבים מחרתיים ליום שנקרא הושנה רבה. פרש לנו בבקשה, פרופסור לוברבוי, מהם המילים הושנה רבה, ומה הם רוצות לומר?
קודם כל, כחלק בלתי נפרד מהתפילות לגשם, ובכלל של התפילות של עולים לרגל במקדש, היא התפילה שמבקשים מהאלוה הושנה. תושיע אותנו. זה קודם כל קריאה מרכזית בתוך התפילה עצמה. כן? אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא. זה בתוך ההלל.
אבל את זה אנחנו אומרים רק בהלל אחת לחודש, ביום ראש חודש. אנחנו לא אומרים את זה.
קודם כל אומרים את זה כל פעם שבאים למקדש. זה חלק מזה. עכשיו יש יום שבו הוא מתרכז בבקשה להושענה. כשאנחנו מגיעים לסוף התהליך של החגים האלה של תשרי שעליהם דיברנו, יש יום שמתמקד בבקשה מאלוהים שיושיע אותנו וייתן לנו את הגשם. הושענא רבה זה היום הגדול של ההושענא. ואז אנשים מגיעים, אגב לחג הזה היו הרבה שמות לאורך ההיסטוריה, יום חיבוט חריות, יום חיבוט ערבות, יש איזה כל מיני שמות. הושענא רבה זה השם שאנחנו משתמשים בו, משום שהבקשה, התשועה מאלוהים, שהיא קודם כל התשועה של החיים, היא ביום הזה מגיעה לשיאה. ואנשים בזמן המקדש היו מגיעים עם ערבות, ומקימים אותם ליד המזבח.
ההושענא רבה מתייחס אך ורק...
מבקשים תשועה ומניחים אותם. לכן זה נקרא ההושענא רבה.
ההושענא רבה מתייחס אך ורק למים, לגשם, או גם לגמר ימי הסליחה שהתחילו לפני 40 יום, שהתחילו באלף באלול, כן. ומסתיימים עכשיו.
נכון. זה הכל תהליך אחד שזה סיוע. שזה סיוע, ולכן חכמים כל הזמן אומרים שבעצם גזר הדין הוא לא נגמר עד סוף ראש השנה.
הוא ממשיך עד הושענא רבה.
ממשיך עד הושענא רבה, כי זה הכל יחידה אחת.
ולכן גם בבוקר של הושענא רבה, שליח הציבור עומד עם החלוק הלבן שנקרא קיטל,
נכון,
וגם מזמר, נכון, לחנים, נכון, של ראש השנה, כדי להזכיר לנו שראש השנה לא הסתיים באלף או בית בתשרי, אלא בזה. לא
נכון. אז השליח ציבור עומד ביום הזה, ועושים שבעה סיבובים סביב הבמה שבעצם מסמלת את המזבח, וזה הליבה של החג הזה, וגם השיא של הכל. ובמובן מסוים, הצד של שמחת תורה, שהוא יבוא למחרת ביום העצרת, הוא גם מסמל את סוף הסיבוב של התורה, של הקריאה החד שנתית של התורה, וההתחלה המחודשת.
תבהיר לנו בבקשה מה הסוד מאחורי חביתת הערבה כמנהג נביאיך הקדושים. מה מסמל את הערבה ומה מקום מצוות החביתה?
לא יודע. אין לי על זה אמירה מעניינת או חשובה. אני חושב שכל המרחב של העבודות שאנחנו עושים, יש להם מה שמאפיין ריטואלים דתיים בכלל, זה שהם הרבה יותר עשירים מאשר איזשהו תפיסה זאת או אחרת שניתן עליהם.
פרופסור לובה, עכשיו, מותר לי להציע אולי הצעה ששמעתי אותה לפני הרבה די שנים?
בבקשה, אם היא משכנעת אותך, אז זה מצוין.
הם באים במקום ה-40 מלכות שהיה אמור לעבור כל אדם ערב יום כיפור, ומכיוון שזה הסתיים באיזשהו זמן בתקופת בתי המקדש, באה חביתת הערבה לסמל או להזכיר לנו את 40 המלכות. זה יכול להיות נכון?
קודם כל, הכל יכול להיות נכון מבחינה סימבולית, זה לא טענה היסטורית. מבחינה היסטורית, החיבוט חריות והערבות קודם הרבה יותר לפני החורבן, אז זה לא עושה שכל, אז זה לא מסתדר. אבל מה שטוב לאנשים, אני מעדיף חד משמעית דת שהיא תהיה הרבה יותר אופטימית ולא תעסוק בעונשי גוף של אנשים.
אנחנו גם אומרים, ותעורר אהבה ביניהם, ותנשקנו מנשיקות פיך, ממתק את כל הגבורות וכל הדינים. פרופסור לוברמן, מה רוצות המילים האלה לומר לנו?
בסופו של דבר, השאלות שעסקנו בהם עד עכשיו, הן עוסקות בחרדות העמוקות ביותר של קהילה שחיה בין, בתחושה שהיא לא יודעת מה העתיד שלה ומתפללת עליו. אבל העולם של העבודה הדתית הוא גם עולם שעוסק בממד של החיים שלנו, שהחיי יום יום לא ממצא אותם. התקווה לדבקות באלוהים. והתקווה הזאת לדבקות באלוהים מקבלת את הביטוי שלה במטאפורה של נשיקה. באופן מובהק, למשל, כאשר על הפסוק בתחילת שיר השירים, ישקני מנשיקות פי וכי טובים דודיך מיין, חכמים אומרים שזה יום מתן תורה, שזה מתן תורה. תחשוב בעצם כמה זה יפה וכמה זה מגלם את הנקודה. התורה היא באה אלינו במילים, במילים כתובות, אבל הם המילים של האלוה אלינו. זאת ההתגלות, ההתגלות היא באמצעות הדיבור. ולמעשה, המטאפורה של הנשיקה, היא מאפשרת לפעולת הדיבור עצמה, לקול עצמו, לפה המדובב, להיות המסמל החשוב ביותר של הכמיהה של של אדם לדבקות באלוה. זה בעצם דו-כיווני. מכאן גם בא הביטוי של חכמים על מות נשיקה. של סוג מסוים של התאמות של האדם במרחב האלוהי, כשאנחנו משילים את החיים האלה מאיתנו.
אז אם אני דבק באל, נמשיך רגע את אותו יהי רצון, אני אצטט, משם תשפיע שפע לעבדיך המתפלל לפניך, שתאריך ימיו ותמחה לו על כל חטאיו ועוונותיו. מה זה השפע הזה? ומי מקבל אותו, היחיד או הציבור?
התשובה היא גם וגם. התשובה היא קודם כל גם היחיד וגם הציבור.
אבל מה זה השפע?
ציבור,
מה
קודם השפע? כל ציבור, קודם כל ציבור מורכב מיחידים. והשפיעה הזאת היא בדיוק הביטוי לזה שאנחנו מרגישים שהחיים שלנו מתמלאים במשהו שהוא לא ביום יום שלנו. קודם כל זה קודם כל השפע. הדבר השני זה החיים כשלעצמם. כי בלי החיים אנחנו נשענים כמו אבן שאין לה הופכים. אז זה מתחיל בחיים, וזה מגיע למלאות שהיא יכולה להיות אינסופית גם כן. ולכן שפע זה ביטוי כולל לכל המרחב של חיות שהוא מעבר לשגרתי.
אז השפע הזה הוא שפע לימודי, תורני, כלכלי, אישי, או הכל יחד?
אצל כל אחד זה יהיה משהו אחר.
וזה אני או אנחנו או כולנו יחד נקבל ברגע שנתקרב יותר לעבודת האל וליותר לדבוק בו.
זה מה שהתפילה הזאת מבקשת. התפילה הזאת מבקשת להגיע למצב של סוג מסוים של התאמות במרחב אלוהי שהוא מאפשר איזשהו עושר אישי, פנימי וציבורי שהוא הרבה מעבר לשגרה של החיים שלנו.
אז תסביר לנו, או אולי תורה לנו, פרופסור לוברבאום, איך כולנו אמורים להגיע יותר קרוב לאל? מה עלינו לעשות?
מה עלינו לעשות? קודם כל אין פטנטים. שתיים, זה להחליט לחיות חיים של אינטנסיביות ומודעות, שאנחנו עומדים בפני הקדוש ברוך הוא. רוב האנשים עסוקים מדי ביום יום שלהם, בשביל לחשוב שהם אפילו זה גורם בחיים שלהם. וכל החיים הדתיים הם נועדו להיות איזושהי מערכת של דיסציפלינרית, שהיא באה לטפח בנו מודעות לזה שאנחנו חיים בפניו של האל. עכשיו, אם מה שאתה מחפש זה מרשמים, ואם מה שאתה מחפש זה דברים מדויקים, התשובה היא שלא תקבל אותם. זה תמיד יהיה רק במטאפורות, ובמאמץ של חיים שלמים.
אני זוכר ששנים עברו, מדי פעם באתי לכותל המערבי בסביבות חצות לילה או מה שלא יהיה, וראיתי שם אנשים, יהודים זקנים יושבים על כיסאות ואומרים את תיקון חצות. זה אחד מהדרכים לדבוק באל ולהתקרב אליו?
גם להכיל חתול זה דרך לדבוק באל. אם אתה רואה את הסבל ואת הצער ואת הצורך של החתול. יש אין סוף דרכים. תיקון חצות זה דרך לבכות על השכינה. לראות את הצער בעולם זה דרך לראות שהשכינה איננה.
שהשכינה לא בתוכנו. ובכדי שהשכינה תהיה בתוכנו, אנחנו צריכים לשפר את דרכנו, לדבוק יותר באל.
אנחנו צריכים להפוך אותה לנוכחת, ולהפעיל את אלוהים, ולהביא את אלוהים להיות גורם נוכח בחיינו.
וזה ניתן על ידי מוסר וחיים נכונים.
כל דבר, נכון, נכון. נכון, בין היתר, קודם כל הקשב המוסרי, ולמה? בגלל שהקשב המוסרי מתחיל מהאמפתיה, לראות את החסר, לראות את הצער, לראות את האופן שבו כל החי בעולם, או חלק גדול ממנו, סגור במצב של הסבל שלו. במי שלא רואה את זה, מה לא לעשות תיקון חצות.
הייתי יכול להמשיך
איתך. תתחיל מלראות את זה.
פרופסור לובובוים, הייתי יכול להמשיך איתך עוד שניים, שלושה שידורים על השאלה איפה המוסר במדיניות של מדינת ישראל כרגע. אבל אני לא רוצה לעשות את זה.
זאת שאלה אחרת.
זו שאלה אחרת, אבל היא שאלה מאוד קרדינלית.
היא שאלה סופר חשובה, והיא צריכה את הזמן שלה.
אז אנחנו נגיע גם לזה. ולפני שנגיע לזה, מה תרצה פרופסור לוברבוים שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
מה שחכמים אומרים, אפילו אחד ועוסק בתורה, שכינה עמו. מה זאת אומרת? מי שמהלך בעולם מתוך תודעה של עמידה בפני הקדוש ברוך הוא, ומתוך קשב לאיך נראה העולם שבו נוכחותו של האלוה חסרה, הוא העובד.
והוא משפיע גם על הציבור כולו.
בהכרח. בהכרח. הטוב בעולם הוא לא משחק סכום אפס. כל דבר שמישהו עושה טוב זה עוד משהו. ובאמת פחות חשובות לי הכוונות שמתוכם אנשים פועלים, זה לא מעניין. אם מה שהם עשו, שינה.
אתה משאיר אותנו עם ספקות רבים.
מי אמר שהחיים קלים?
הספק עולה על הנסתר עולה על הגלוי.
אחרת היינו כבר בגאולה.
חלקם יגידו שאנחנו באמת בגאולה, למרות שאני אישית חושב שאנחנו ביסורי הגאולה.
בוא נגיד ככה, אם זאת גאולה, אז קשה לי להבין מה זה גלות.
גלות, נכון. פרופסור לוברבוים, תודה רבה, ומועדים לשמחה. נשתמע באחד מהתוכניות הקרובות, שאולי בפעם הבאה נדבר על המוסר היהודי. אני כבר מרגיש שאני מתקרב אליך בנושא הזה. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
תודה לכולנו שנה יותר טובה.
תודה רבה לך. תודה והרבה בריאות. תודה.
הרבה בריאות. אמן. ביי ביי.
חברות וחברים, סיימנו הערב שלוש תוכניות על הסוד והנסתר של חגי תשרי, המקשרים את הזהות, של המסורת הדתית לזהות הישראלית, עברית ומדינת ישראל. שללא קשר בין שתי הזהויות, לדעתי ישראל בבעיה. מזל טוב העם היהודי. אמש קיבל החוקר האמריקאי היהודי דרו וייסמן פרס נובל לרפואה 2023 על הצלחותיו בפיתוח חיסונים כנגד הקורונה. למרות שאנו אנו העם היהודי רק 0.02% מכלל אוכלוסיית העולם, חלקם של היהודים בכלל מקבלי פרסי הנובל הוא 26%. בראבו. עוד מילה אחת אני מבקש להגיד, ורק לציין, אנחנו כולנו מגנים בכל גינוי את היריקות של כנגד הנוצרים בירושלים. אנחנו לא היינו סובלים את זה אם הדבר היה כנגד היהודים בכל מקום בעולם. אני מבקש בכל לקשון של בקשה שהיריקות האלה תפסקנה למעננו ולמען אחדות השלום בין הדתות. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהאזנה פשוט וקל. ולפני שניפרד הערב, נאזין לגשש החיוור בשירם הידוע ומשמח, יש לי יום יום חג. המשך ערב טוב ונעים, חג שמח, מצוות התוכנית, שוקי הטכנאי, אסנת המפיקה, וממני, העורך והמגיש, בן שפט. ערב טוב, חג שמח לכולנו.
אני יכול לשמוח איך שבא לי, וזהו זה החג האמיתי. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג. Sleep.